קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי בחודש אלול זה, תפשין סמכתת, זמן אלול, אנחנו נשמע שיעורים מפי הרב בני ליימן בתשובה, בנושא התשובה.
שלום. היום אנחנו מתחילים בסדרה של שיעורים שעוסקים בענייני תשובה, ושני השיעורים הראשונים, ואולי גם השלישי, התבססו על דברים שמצויים בספרו של הרב קוק, אורות התשובה. ספר אורות התשובה שמלוקט מכתביו של הרב קוק, שהפרקים הראשונים שלו אומנם נכתבו בצורה מסודרת, כבאמת ספר שעוסק בתשובה, אבל שאר הפסקאות נאספו לא על ידי הרב קוק עצמו, אלא על ידי בנו הרב ציודה, מכל כתביו של הרב קוק, ובעצם איזושהי אנתולוגיה בענייני תשובה, כשבאמת עוסקים בכיוונים שונים והיבטים שונים ופתחים שונים, שהם פותחים בפני הלומד לקראת ההתמודדות שלו עם עניינה של התשובה. אני רוצה היום לעסוק בפסקה אחת, פסקה שבעצם נוספה במהדורות המאוחרות יותר של של הספר, היא לא הייתה קיימת במהדורה הראשונה שעוד יצאה בחייו של הרב קוק עצמו, והיא הפסקה שנמצאת בפרק החמישי, פסקה וו אחד בפרק החמישי, זה פסקה שהרב ציודה הוסיף, וכפי שניתן להיווכח היום, היא אפילו פסקה שהרב ציודה ערך אותה, כי אנחנו יכולים למצוא את הפסקה המקורית, מצויה באחד הקבצים שיצאו לאור בשנתיים האחרונות, שהנוסח שלה קצת שונה, אבל מבחינה מהותית הרב ציודה בהחלט נאמן למקור, ונלמד אותה לפי איך שהיא מופיעה בספר עצמו. הפסקה עוסקת בעצם בשאלה מה המשמעות של מה שאמרו חז"ל במספר מקומות שהתשובה קדמה לעולם. מה המשמעות של הרעיון הזה? הגמרא בפסחים אומרת, תניא שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלוהן תורה ותשובה וגן עדן וגיהנום וכיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח, והגמרא מוכחה זאת מפסוקים, ובסוף באמת היא מגיעה לתשובה, והיא אומרת לגבי תשובה, דכתיב, בטרם הרים יולדו, ואחרי כן, כלומר, בטרם הרים עוד לפני כן, בהמשך הפסוקים, בתהילים, תשב אנוש הדקה ותומר שובו בני אדם. אם כן, בטרם הרים יולדו, כבר אז יש את הקריאה הזאת של שובו בני אדם, ומכאן יוצא שתשובה בעצם היא קדמה לעולם. השאלה בעצם מה נגזר, מה המשמעות העמוקה של ההבנה הזאת שהתשובה קדמה לעולם. אז נכון שכבר הראשונים בעצם ניסו להסביר מה זה, למשל הרן בנדרים אומר מה הפירוש שדברים, אותם שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, אז הוא אומר שעלו במחשבה להיברות קודם שנברא העולם, כלומר שאי אפשר לעולם בלא הם, כלומר אלה הם דברים מהותיים שהעולם בעצם, העולם במהותו לא יכול להתקיים בלעדיהם, זה די ברור, תורה, תשובה, גם שכר ועונש, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש, שמו של משיח, אבל מתוך השבעה אנחנו רוצים להתעסק בעניין הזה של התשובה, מה המשמעות של התשובה שהיא קדמה לעולם. כדי להבהיר את עמדתו של הרב קוק, לפחות בפסקה הזו, אני רוצה לאמת אותה עם עמדה שהיא קצת שונה, ואני אפתח באמת קודם בהצגה של העמדה המקובלת או הפשוטה, ואז נבחח באמת מה החידוש ומה המשמעות הרחבה מאוד והנועזת אפילו במידה רבה של הדברים שהרב קוק אומר. כדי להציג את הגישה האחרת, אני אנסה לעשות זה סביב באמת דברי הרמב״ם בהלכות תשובה. הרמב״ם בהלכות תשובה פותח ואומר, מצוות עשה אחת, שיש בה בהלכות תשובה, כשהוא מסביר איזה מצוות ההלכות הללו מפרטות, אז הוא אומר, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה. וביאור מצווה זו, ועיקרים הנגררים ממה בגללה בפרקים אלו. כלומר, יש פה איזה מצווה, ובאופן פשוט, הוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה, אז המצווה היא פה לא כל כך ברור בניסוח של הרמב״ם, יש מצווה שישוב והתוודה, האם המצווה הוא שישוב או המצווה שהוא התוודה, בזה נחלקו האחרונים בביאור גישתו של הרמב״ם. אם ממש מתבוננים בהלכה הראשונה של הלכות תשובה, אז שם כתוב כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין מפגע, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא וכו'. דווקא נוסח כאן של הדברים, המילה חייב באה לפני הפועל של להתוודות, היא לא באה לפני הפועל של השיבה. כן? כשיעשה תשובה, חייב להתוודות. באופן פשוט, הנוסח של הדברים כפי שמופיעים כאן, אז הנוסח הוא שהמצווה בעיקרה היא הווידוי ולא התשובה עצמה. מה ההסבר לכך? אז ההסבר אני אביא אותו, אמרתי כפי שהזכרתי כבר קודם, זה נדון הרבה מאוד אצל האחרונים. אני לטובת העניין אשתמש בדברים שכתב רמי שמחה הכהן מדוויץ בפירושו לפרשת התשובה בספר דברים. אז במשך חוכמה שם על הדברים מסביר המשך חוכמה את הדברים כך, שבאמת למה באמת יש בכלל מצווה של תשובה? לכאורה, למה בכלל להחשיב או לראות כמעלה את זה שאדם שב בתשובה? זה לשונו של המשך חוכמה. נתבונן לשם תשובה כפי מה שמורה שמה, איך נחשבת למצווה שישוב מכסלו ולא יחטא עוד? מה פתאום התשובה היא נחשבת כאיזשהו משהו שנחשבת זכות לאדם? הלא בלא המצווה המצווה ועומד לבלי לעבור על מצוות השם יתברך. וכי בשביל שעבר ושנה בה הותרה לו? כלומר, הוא מעלה פה את השאלה המאוד חריפה. עצם זה שהאדם מצווה ועומד לא לגנוב. אז וכי יעלה לדעת שבגלל שהוא גנב, אז בעצם כבר הותר לו הדבר להמשיך לאחוז בחפץ. לכאורה, אותו ציווי שאמר לו לא לגנוב, הוא עצמו מכה על קודקודו ואומר לו, אתה חייב להשיב את מה שגנבת. אין לתת עוד בונוס או עוד איזשהו הכרה באיזשהו מעשה טוב בכך שאתה משיב את הגזלה. עצם שזה שגזלת הייתה בעיה חמורה מאוד, וזה שאתה תיקנת את הדבר ועצם השבת את הגזלה לבעלים, אתה סך הכל תיקנת את הקלקול שעשית. זה ש... והחיוב לקלקל את ה... לתקן את הקלקול שעשית הוא גנוז בעצם החיוב המקורי שלא לקלקל. עצם החיוב שלא לקלקל גנוז בו גם האמירה שאם קלקלת חס ושלום, מהר מהר תתקן את מה שקלקלת. ולכן אומר המשך חוכמה, ברור מאוד שאדם חייב לחזור בתשובה, וכל העניין של המצווה זה בעצם שכשאדם שב, אז התורה מעצבת את התשובה דרך מצוות הוידוי. וזה אני עכשיו אקריא את הדברים שלו במפורש. אמנם מצוות התשובה אשר על זה צריך מצווה פרטית הוא, שאם חטא ועוזב את חטאו, מצווה ולהתוודות ולהגיד לפני השם יתברך כי יודע בעצמו שחטא ומבקש כפרה. וכך הוא באמת מסביר את לשון הרמב״ם. כלומר, אם אנחנו נסכם את הקונספט של התשובה שקיים פה, התשובה היא בעצם מצב של בדיעבד. מלכתחילה שלא תחטא. חס ושלום אם תחטא. אם חס ושלום חטאת, עליך מיד לחזור בתשובה. ובעצם כל התורה כולה היא כאילו לכתחילה בדיעבד. מלכתחילה לא לחטא, ובדיעבד אם האדם חטא, אז האדם נזקק לעשות תשובה. בעצם כל מצוות התשובה היא מצב של בדיעבד. בעצם זה גם משתקף בתרגום של הפסוק המפורסם בקהלת. בקהלת פרק ז' נאמר כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אומר התרגום, ממש מתרגם באופן מילולי, אבל מוסיף כמה דברים. כי אדם אין צדיק, אז הוא מסביר ארום, זה התרגום של המילה כי, כיוון, לית גבר זכאי בארבע, בארה, אין אדם זכאי בארץ, דיעביד תו כל יומוי ולא יחוב קודם השם, אשר יעשה טוב, התרגום מוסיף כל ימיו, ולא יתחייב, לא יחטא לפני השם. עד כאן זה תרגום ממש מילולי, פחות או יותר של הפסוק, אבל סיום הדברים לא מופיע בפסוק, אבל מופיע בתרגום. מה אומר הסיום? אבל גבר דיחוב קודם השם, חמי לי למאה דרבית יובטא עד דלא ימות. כן, אם נתרגם את הדברים חזרה לעברית, אבל אדם שהוא חטא לפני השם, שהוא חייב לפני השם, ראוי לו לחזור בתשובה טרם שימות. כלומר, הפסוק הזה בצורה מאוד אומר, בצורה מלכתחילה שאדם לא יחטא. אבל אדם בסופו של דבר כן חוטא, לכן ראוי לו לחזור בתשובה לפני מותו. אז כפי שאמרתי, כל הגישה הזאת היא גישה מאוד פשוטה, מאוד ראשונית, מאוד טבעית, אלמנטרית, שבאמת עדיף שאדם לא יחזור בתשובה, משום שעדיף שאדם לא יחטא. נכון שאין מנוס מזה שאדם חוטא, אבל כל זה בדיעבד, בדיעבד, אז ברור שחייבים לחזור בתשובה, אבל לא צריך לקבל על זה איזשהו בונוס מיוחד, על זה שאתה תיקנת את מה שקלקלת. מלכתחילה לא היה לך לקלקל, אותו ציווי שהיכה על כותדך מלכתחילה לא לקלקל, הוא גם כן עומד בדיעבד ואומר לך לחזור בתשובה, והמצווה היחידה שקיימת בהיבט הזה של התשובה, זה לעשות את זה בערוצים ההלכתיים של וידוי וכפרה, כפי שהתורה מאפשרת לנו, כפי שהקדוש ברוך הוא זיקה אותנו, שנוכל לכפר על חטאים. ובכן, זו הגישה שאני חושב שהרב קוק באיזשהו מקום מתייחס אליה כאפשרות, אבל שהוא בעצם לא כל כך מקבל אותה, והוא רוצה להעמיד אלטרנטיבה לגישה הזו. אני אקריא את הדברים של הרב קוק, ואני לאט לאט אסביר אותם, ואז נראה באמת איך הדברים נראים אחרת לאור הדברים שכותב הרב קוק. אז הפסקה הזאת באמת מתחילה במילים, התשובה קדמה לעולם, ולפיכך היא יסוד העולם. זה דבריו של הרב קוק. כלומר, הוא מסביר מה המשמעות של הדברים הם קודמים לעולם. כלומר, אנחנו עוסקים בדברים שהם מהותיים לעולם, הם יסודיים בעולם, העולם איננו יכול בלעדיהם. כלומר, אם אני אנסה להסביר קצת את הדבר הזה לפי הגישה שהזכרנו קודם, ואחר כך נראה שהרב קוק שולל אותה, אז היינו יכולים לבוא ולומר באמת שהעולם יש בו גם כן איזשהו מנגנון של לשעת חירום. כלומר, כמו שכל בית מעל מספר מסוים של קומות חייב שיהיה בו גם מדרגות לשעת חירום, והמדרגות לשעת חירום באמת נועדו לשעת חירום, ועדיף שלעולם לא ישתמשו בהם, אבל אנחנו לא מאשרים לבנות בתים מעל גובה מסוים או מספר דיירים מסוים בלי האופציה הזאת של מדרגות לשעת חירום, משום שאנחנו חוששים שמדי פעם יקרה, ובאופן כללי, ודאי ברשות מקומית כזו או אחרת, או במדינה כזו או אחרת, ודאי מדי פעם משתמשים באותן מדרגות לשעת חירום, כי שעת חירום קורה מדי פעם בפעם. אבל המדרגות הן מדרגות לשעת חירום, ועדיף שנזכה ולא נשתמש בהן לעולם. כך גם התשובה. התשובה היא מדרגות לשעת חירום. שעת חירום, שאדם חוטא, אז יש לו את האופציה לחזור בתשובה, ומלכתחילה אנחנו לא מאשרים עולם שאין בו את האפשרות לתשובה, מלכתחילה התשובה היא נטועה בעולם, אבל היא נטועה בעולם כי בסופו של דבר מישהו יחטא, וכיוון שאותו אדם שיחטא אנחנו רוצים גם לאפשר לו איזשהו גאולה מתוך החטא הזה, אז יש תשובה בעולם, והתשובה קדמה לעולם, היא הכרחית לעולם, היא חלק מהעולם, אבל היא חלק של שעת חירום, של שעת החטא. של שעה שבה בעצם האדם קלקל, ואז יש לו גם אופציה לתקן, אבל כמובן מוטב שלעולם לא נזדקק לאותה שעת חירום שתחייב אותנו לחזור בתשובה. אז כך אפשר היה עדיין להבין את הדברים, אבל המשך הדברים של הרב קוק לא מאפשר לנו לראות את הדברים באופן הזה. והוא מסביר כך, אני חשוב חוזר מההתחלה. הזכרתי, זה אורות התשובה פרק ה' פסקה וב אחד. התשובה קדמה לעולם ולפיכך היא יסוד העולם, ואז הוא מסביר, שלמותם של החיים היא דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם העצמי. וכיוון שהטבע מצד עצמו אינו בא להסתכלות והבחנה, הרי החטא מוכרח הוא מצד זה, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. פה יש תפיסה קצת רומנטית, שאומרת שהחיים בשלמותם זה החיים שזורמים. שלמותם של החיים היא דווקא עם התגלותם, עם המשך התגלותם, עם זרימתם על פי טבעם העצמי. יש איזשהו כוח טבעי באדם, יש איזשהו אינרציה פנימית, איזשהו אינסטינקטים טבעיים, והאדם בעצם באופן שלם מביא לידי ביטוי את הכוחות הטבעיים שקיימים בתוכו. אבל מה מאפיין את הטבע? הטבע איננו בא להסתכלות והבחנה. הוא זורם, הוא אינרטי. וכיוון שהוא איננו בא להסתכלות והבחנה, אז ממילא מדי פעם יש פיסוסים, מדי פעם יש מצבים שדברים לא פועלים בצורה מדויקת מספיק. כי כדי לדייק צריך הסתכלות והבחנה, אבל הטבעיות, הכוחות החיים הטבעיים הם באמת פועלים באופן עיוור, כן? כמו שאנחנו יודעים שחזל דיברו על היחס בין הגוף והנשמה, אז הברכה שאנחנו ברכים על ברכת הגוף, ברכת אשר יצר, מדברת על המנגנונים האוטומטיים שקיימים בתוכנו, לעומת ברכת הנשמה, שהיא ברכת אלוקי נשמה, שכל כולה באמת היכולת להגיד בצורה ישירה, אתה, 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 את ההסתכלות וההבחנה, כן, אותו משל שחזן מביאים על העיוור והפיסח, על הגוף שהוא פועל באופן אוטומטי, והוא איננו בר להסתכלות וההבחנה, והוא עיוור, אבל יש לו את כוחות הניידות והפעולה, ואותו פיסח שאין לו את הכוחות הללו, אין לו את דינמיות, אבל יש לו את היכולת לראות. ובאמת, הכוח הזה, הכוח העיוור של הגוף, הכוח האוטומטי הטבעי של העיוור, הוא מביא באמת, בגלל שהוא איננו בא להסתכלות והבחנה, לכך שיש פספוסים, שיש טעויות, שיש החטאות. לעומת זאת, הנשמה היא יכולה לראות, אבל אין לה את הכוח הזה לפעול בתוך המציאות, והמפגש הזה בין כוחות החיים של הנשמה ושל הגוף, הוא מוליד את התרכובת הזאת שקוראים לה אדם, אבל בא במידה שהאדם באמת הוא נותן מקום לאותו כוח טבעי שקיים בו, הרי שהכרחי שיהיה כתוצאה מזה חטא, כי הגוף, כפי שאמרנו, איננו בעל הסתכלות והבחנה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שזה שלמותם של החיים, לתת לחיים הללו לזרום, הרי בעצם אנחנו נותנים איזשהו אור ירוק, אנחנו נותנים לגיטימציה מלאה להופעת החטאים בעולם. כן? אין אפשרות אחרת. וזה בעצם אומר פה מת הרב קוק, והוא מצטט את הפסוק הזה שהזכרנו, ואין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, הוא אומר את זה לא בתור איזשהו משהו אפולוגטי, מה לעשות? אף אחד לא יכול להיות צדיק מושלם, אלא אומר, זה משהו שמדבר על מהותו של האדם, על מקומו של האדם בעולם. האדם נמצא בארץ, וכיוון שאדם נמצא בארץ וזיקה לכל התהליכים הטבעיים, אז ממילא לא ייתכן שהוא לא יחטא. המשך התגלותם של החיים היא על פי טבעם, ולכן יחט. טוב, אז אפשר היה לבוא ולומר, אם כך, בוא נהיה לא טבעיים. כלומר, יש לאדם שתי אפשרויות. או להיות טבעי, וממילא בעקבות הטבעיות הזאת להגיע לכלל חטא, יש לו אפשרות לא להיות טבעי. אולי באמת אדם צריך להיות עם התבוננות והבחנה מתמדת, עם תשומת לב ודריכות ועירנות מוחלטת, ובעצם לא לתת לחיים לזרום. אז זה בא המשפט הבא, משפט מאוד חריף של הרב קוק, והוא אומר, הוא ביטול עצם טבעיותם של החיים כדי שיהיה האדם בלתי חוטא, זהו עצמו החטא יותר גדול, ופה הוא מצטט, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש. טוב, זה משפט מאוד מאוד עוצמתי, וגם הוא דינמית, כן? יש פה אמירה חריפה מאוד, שיכולה לעורר הרבה ויכוח, בכל אופן הרב קוק אומר אותה, האופציה הזאת שהצעתי לפני רגע, שבו נהיה לא טבעיים כדי להימנע מהחטא, אומר הרב קוק, זה דבר שהוא חטא יותר חמור. כלומר, המאמץ לבטל את טבעיותם של החיים, כדי להגיע לתוצאה הזאת שאדם יהיה בלתי חוטא, זה עצמו חטא יותר גדול. ומה הוא מביא פה? הוא מביא פה את הפסוק שנאמר בנזיר, שחזל אמרו שהנזיר חייב להביא קורבן משום שהוא צייר את עצמו מן היין, וחזל אמרו על זה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, מה חטאו על הנפש? חטאו על הנפש הוא צייר עצמו מהתענוגות הטבעיים, מזה שהוא בעצם צייר את עצמו מן היין. כלומר, הרב קוק פה דורש איזושהי דרשה על העניין הזה, ובעצם אומר, המאמץ להיות רק בעל הסתכלות והבחנה, ללא מתן מקום לכוחות הטבעיים, הוא בעצם החטאה של המטרה האלוקית בבריאה. זה עצמו חטא יותר גדול, משום שבעצם פה אתה הולך לא במקרה שגיתה, במקרה מרוב אינרציה ללא הסתכלות והבחנה, לא הצלחת לדייק ופספסת. עצם המגמה הזאת ללכת נגד הטבעיות היא חטא הרבה הרבה יותר חמור מאשר החטא שנגזר מהיותך זורם עם החיים הטבעיים. אפשר להסביר את זה בכמה דרכים. הדרך הפשוטה ביותר היא לבוא ולומר שבעצם זה בלתי אפשרי. להיות כל הזמן, לחיות באופן מלא מתוך מודעות, זה בעצם כמעט לאבן את החיים. האדם שמנסה להיות רק מודע ורק עובד מתוך התבוננות, בעצם סופו בסופו של דבר לא יוכל לעשות כלום, ובעצם זה מוכרח להיכשל. אנחנו יודעים בהרבה מאוד תחומים של פעילות, אם אנחנו לא נותנים למנגנונים האוטומטיים שלנו להשתלט, הם משתלטים עלינו כי הם יותר חזקים מאיתנו. והמאמץ להיות מודע באופן תמידי נכשל, נדון לכישלון. זה המציאות. אני הסברתי את זה טיפ טיפה יותר. אני רוצה להגיד עוד משהו שמאוד מאוד חשוב לומר, שכשהרב קוק אומר שלתת לחיים לזרום ולתת להם להתגלות על פי טבעם העצמי, זה מוביל לחטא, זה לא חשוב להסביר שמדובר פה בחטא, לא בפשע, כן? לא מדובר פה במשהו שאדם עושה בכוונה. חטא זה באמת משהו שהוא שוגג. ובאמת האדם פה מתכוון לטוב, אבל בעצם אם אדם זורם, בהכרח מדי פעם הוא ייקשל ויחטא, לא מדובר פה על פשיעה. לעומת זאת, להתכוון בכוונה, יש פה כוונה מאוד רצויה, שאדם יהיה בלתי חוטא, אבל בסופו של דבר זה ללכת נגד מה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, ובמובן הזה יש פה אפילו אולי חטא קצת יותר חמור, משום שאתה הולך נגד כוונתך רצויה, אבל בעצם אתה הולך נגד הגזרה שגזר עלינו הקדוש ברוך הוא, להיות לא מושלמים, להיות משתלמים ולא לא מושלמים. אז זה עוד דרך לומר את זה. אני יכול לתת הרבה משלים על העניין הזה, כדי לסבר את האוזן. המשל הראשון שאני יכול לתת הוא באמת משל שבעיניי הוא די פשוט. אנחנו יודעים כשאדם בעצם מנסה להניח ללכת בטיול, והוא כל הזמן מנסה להיות מודע לכל צעד וצעד שהוא דורך, משום שהוא כל כך חושש שמא חס ושלום הוא ייפול. הרבה פעמים אותם אנשים שנותנים לעצמם ללכת וזורמים עם ההליכה, הם אלה שילכו ולא ייפלו, ואותם אנשים שכל הזמן עם תשומת לב חס ושלום שמא ייפלו, התשומת לב היתרה הזאת מכשילה אותם וגורמת להם הרבה פעמים ליפול. או אותו דבר בנגינה, אדם שמנגן והוא מנסה להיות כל הזמן מודע לכל תו ותו שהוא מנגן, דווקא תשומת הלב היתרה הזאת משבשת את הנגינה שלו. כל פעם שאנחנו עוסקים בתשומת לב יתרה ואנחנו לא נותנים לכוחות חיים לזרום ולהוביל אותנו, ואנחנו רק מכוונים אותם, אלא אנחנו באמת רוצים הכל דבר לעשות מתוך תשומת לב והתכוונות, הרבה פעמים הדבר הזה מכשיל. בכל אופן, מה אומר פה הרב קוק? על כן, בסופו של דבר, כיוון שאין מנוס מהערוץ שאומר שאנחנו זורמים עם החיים ומביאים, וזה מוביל אותנו לכלל חטא באיזשהו אופן, על כן התשובה מתקנת את הקלקול ומחזירה את העולם ואת החיים למקורו. דווקא בגילוי יסוד עצמיותם העליון, עולם החירות, ועל שם כך מכנים שם השם אלוקים חיים. כלומר, אומר פה הרב קוק ש... מה הפתרון? אם נחזור שוב לזרימה של הדברים. יש אפשרות לזרום ואז אנחנו חוטאים. יש אפשרות להימנע מלזרום ואנחנו כביכול רוצים להגיע למצב שנהיה בלתי חוטאים, אבל זה עצמו אומר רב קוק חטא יותר חמור. לכן התשובה, המדרגות האלה לשעת חירום, הם מתקנים אותנו, משום שאם אנחנו חייבים לזרום ולחטוא, אז אנחנו נחזור בתשובה אחר כך. כלומר, אנחנו ניכנס לאיזשהו מעגל כזה שבו התשובה תעזור לנו להתעלות מעל החטאים שלנו. אני אמשיל משל שאולי יבהיר קצת את הדברים, וגם נחזור אחר כך לנושא הזה של המדרגות האלה לשעת חירום. נניח שאנחנו נותנים לשני מתכנתים לתכנת תוכנית כלשהי, במגמה לפתור איזושהי בעיה. יש מתכנת אחד שהוא מאוד מאוד אובססיבי ופרפקציוניסט, והוא לא מוכן בשום פנים ואופן לכתוב תוכנה שיש בה באגים, להריץ אותה ולתקן את הבאגים. הוא מראש רוצה לכתוב תוכנה שהיא תהיה מדויקת מלאה ללא באגים. לעומת זאת יש מתכנת אחר שעושה כמיטב יכולתו לכתוב תוכנה בלי באגים, אבל הוא לא לחוץ נורא שמא יהיה באג. הוא אומר, אם יהיה באג אני אריץ את התוכנה, אני אתקן את הבאגים ואני בסוף אגיע למוצר מושלם. אם נשאל את עצמנו מי יכתוב יותר מהר את התוכנה, אז ברור לנו שמי שמוכן, מוכן, הוא לא כותב אותה מתחתחילה, הוא לא פושע בכתיבת בגים, אלא מוכן להסתכן בכך שיהיה אולי בג בתוכנה שלו, ואותו הוא יתקן, הוא ודאי יסיים את העבודה יותר מהר. יתר על כן, באחת ההזדמנויות שלימדתי את הדברים הללו, אמר לי אדם שיש לו חברת תוכנה, שהוא לא סוחר מתכנתים שאינם מוכנים לשגות. הוא אומר שאנשים האלה הם קודם כל מאוד מאוד איטיים, ובדרך כלל הם גם לא כל כך יצירתיים. ומי שלא מוכן לכתוב תוכנה עם בגים ולתקן אותם, הוא לא סוחר את שירותם. כלומר, מה שהרב קוק פה אומר, זה שהקדוש ברוך הוא, גם הוא יש לו, זה לא בדיוק חברת תוכנה, אבל גם הוא בעצם מבין, לא רק שהוא מבין, הוא יצר את האדם באופן הזה, שהדרך שבה הוא ישתכלל, הוא על ידי זה שהוא ייפול ושהוא יקום. על ידי זה שהוא יזרום, יחטא ויתקן. כלומר, לא מדובר פה על שעת חירום שבה אנחנו נזקקים לתשובה. לפי התפיסה שהרב קוק פה מציג, התשובה היא לא המדרגות לשעת חירום, אלא הם המדרגות הראשיות שבה עולים מקומה אחת לקומה השנייה. זה לא משהו שאנחנו שמים בערכתי הבניין. התשובה היא משהו מאוד מאוד מרכזי לכל התהליך הזה של ההתקדמות ושל ההתעלות וההשתלמות שהעולם כולו נתון בו. והתשובה היא הדרך המרכזית, משום שאדם לא יכול בלי תשובה. אדם לא, אם אדם יתאמץ לא לחטוא, זה עוד יותר לא ילך לו. והתשובה מתקנת את הקלקול, מחזירה את העולם ואת החיים, היא זאת הדרך הראשית שתחזיר את העולם ואת החיים למקורם העליון. ומשום שדווקא כך אדם לאט לאט משכלל יותר ויותר את זרימתו ואת יכולתו להגיע לדיוק, ואז ככל שהוא עולה יותר ויותר הוא חוטא פחות ופחות. והמדרגות האלה הם אינם בשום פנים ואופן דווקא לשעת חירום, אלא הם ההתעלות הבסיסית של החיים. יש פסקה נוספת שהרב קוק מתייחס לאותם דברים, אבל שם זה מופיע קצת בצורה אחרת, אבל היא קשורה מאוד מאוד לעניין הזה. הוא אומר בפרק י' ד', יש שם פסקה למדבר, שם הדברים ממרים קצת בצורה אחרת, אבל כולם עולים לאותו עניין. שם אומר הרב קוק כך, כשאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה. כן? כשאדם רוצה דווקא לכתוב תוכנה ללא בגים, אז כל פעם שיהיה בג, הוא יהיה שבור כל כך, יהיה לו קשה מאוד לתקן את זה. אז אדם שרוצה להיות פרפקציוניסט, אז כל דבר קטן קורע אותו. אז אדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, אז בשבילו לבעל תשובה זה בדיעבד שבדיעבד, זה שעת חירום כזו, אוי ואי, לא עלינו, אני צריך להיות בעל תשובה, וזה מאוד מאוד קשה לו לקבל את זה שהוא צריך לחזור בתשובה. אז מה הפתרון? כי אנחנו רוצים שאנשים להיות צדיקים? אנחנו רוצים שאנשים להיות צדיקים, אבל שיבינו שהדרך להיות צדיקים זה לאו דווקא על ידי להיות מלכתחילה צדיק גמור. לכן אומר הרב קוק, על כן ראוי לו לאדם שתמיד ישים ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה. כלומר, שאדם יתחילה, הוא יגיד, אני, ברור לי שאני קצרה ידי, אני לא אצליח, אני לא כזה גיבור, אני כולי איי ואולי. אני אשאף להיות בעל תשובה, אני לא רוצה ליפול, ואני לא רוצה לטעות, ואני לא רוצה לחטוא, אבל ברור לי שזה יקרה, וברור לי שאז, כשזה יקרה, שאני ארצה להיות בעל תשובה. שקוע בריי, אני חוזר להקריא את הדברים, שאדם ישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה, שקוע ברעיון התשובה ושואף התגשמותה המעשית, ואז תוכל תשובתו להרים אותו למעלה עד מידת צדיקים גמורים ולמעלה מזה. כלומר, הדרך היא לא להתחיל בשאיפה להיות צדיק גמור. הדרך היא לקבל את הגזרה שגזר עלינו הקדוש ברוך הוא, שאדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. זה לא אמירה אפולוגטית, זה אמירה שמדברת על, זה לא בדיוק אונתולוגית, אבל היא מדברת מי הוא האדם. האדם חי, כולנו חיים בעולם שבו יש חטאים, וכולנו חוטאים. הלוואי שרק חוטאים. ולכן, הדרך שלנו להתעלות, אנחנו מאוד מאוד זקוקים למדרגות לשעת חירום הזאת, משום שאנחנו כל הזמן בשעת החירום הזאת. זה אפילו לא שעת חירום, זה בעצם המעלית הראשית שאנחנו איתה מתעלים ומעלים את חיינו. אז תוך הדברים אנחנו רואים שבאמת התפיסה של הרב קוק של התשובה היא כמנוע הצמיחה המרכזי של הרוחניות בעולם. אם יש משהו שמקדם את העולם, שמקדם את האדם בתוך העולם, שמקדם את הרוחניות, את הקדושה בעולם, היא דווקא התשובה, משום שאדם תמיד נמצא במעגל של חטא ותשובה, ודווקא התשובה היא זאת שמרוממת אותו ומקרבת אותו לקדוש ברוך הוא, לא מתוך איזושהי תפיסה שהדבר הזה הוא בדיעבד, אלא תשובה לכתחילה. תשובה לכתחילה משום שכביכול החטא הוא לכתחילה. לא לכתחילה שלך לעשות אותו לכתחילה, אבל ברור שמלכתחילה ברור שאדם יחטא. המשך שלמותם של החיים זה דווקא עם המשך התגלותם על פי טבעם עצמי, שמחייב בעצם בסופו של דבר את הפספוס, את ההחטאה, את הקלקול, ואדם בעצם עיקר כוחו הוא לא בזה שהוא ימנע באופן מוחלט מקלקול, אלא עיקר כוחו הוא בכך שהוא יכיר שהוא מקלקל, ולכן הוא יעמול לתקן. כן, זה איזשהו פרק פתיחה, בעזרת השם בשבוע הבא נעסוק בהיבט אחר, שהוא עוד פתח מרכזי שדרכו אנחנו יכולים להיכנס לעולמה של התשובה, בעקבות דבריו של הרב קוק. כל טוב.